שאל השואל ואמר שיש יישוב סמוך לירושלים שהוא קוראים ביום 14 בוודאות, ויש בית כנסת בירושלים שאין להם חזן שיקרא את המגילה כהלכה, ויש באותו יישוב חזן שקורא את המגילה כהלכה כל ערב, וגם אדם מירי שמיים ויודע איך לקרוא לפי כל הכללים ההלכתיים. ואז השאלה היא, האם רשאי הוא להוציא אותה מדי חובה בליל 15 וביום 15? כי הרי היום עם אמצעי התחבורה קיימת אפשרות שבאמת אדם שנמצא ביישוב סמוך לירושלים יוכל להגיע בליל 14, בליל 15 לשם, וכן ביום 15, ותמיד לשוב לביתו. ואז השאלה אם הוא יוכל לקרוא ולהוציא אותם ידי חובה. ובכן, קודם כל, לפי שיטת רבנו שהזמן הקובע הוא ליל 14, גם לבן עיר שהלך לקרח וגם לבן קרח שהלך לעיר, וכיוון שבין היישוב הזה בליל 14 מוצאי שבת זה מתוכנן וכך עשה להיות ביישוב שלו, וגם קרא שם את המגילה והתפלל כמו כולם, וגם ביום 14 קרא שם את המגילה, אף על פי שהוא מתכונן להיות בליל 15 בירושלים לפי בקשתם, הוא היה ונשאר פרוז, לא בן יומו, אלא פרוז קבוע, ולאו דווקא בן יומו, אלא שגם לא נדבקה לו כתוספת לדינו כפרוז מוקף בן יומו, ולפי רבנו אין איך תמצא, אין ציוד כזו כמו הירושלמי שאפשר לחייב אותו גם כאן וגם שם. והואיל וכן, נכון שבגלל אמצעי התחבורה הוא יכול להגיע בליל 15 ביום ראשון בערב לירושלים ולקרוא להם, וכן גם ביום שני בבוקר ולקרוא להם, אבל הוא מבחינתו של רבנו כבר פטור, כי אין חיוב לקרוא בשני ימים על איבד רבנו, רק ביום אחד. והואיל ונפטר בחיובו מחיובו ביום ראשון, אזי בהגיעו פיזית בליל 15 לירושלים עיר הקודש הוא יכול להגיע לשם, איננו רשאי לברך על המגילה כי הוא כבר פטור, ואיננו יכול להוציא את החייבים כי הוא כבר פטור, וכל מי שפטור איננו יכול להוציא את החייב, ולכן לא יוכלו לנצל אותו להוציא אותם ידי חובה. נכון שלפי המשנה ברורה הזמן הקובע הוא הזמן של המקום שאליו אתה הולך, לא הזמן שממנו אתה יוצא, והזמן הקובע הוא היום, שעיקר הקריאה היא ביום. ולכאורה אם באמת העתיד הוא להיות ביום שני בבוקר בירושלים, אם כן לכאורה הוא נקרא מוקף בין יומו, שהרי באותו יום וביום הוא נמצא בירושלים. אכן, לכאורה, לפי שיטת המשנה ברורה, יכול הוא להיות בר חיוב, אבל אז נצטרך לומר שהוא מתחייב כמו בירושלמי גם כאן וגם שם. ודין זה, אף על פי שרב עובדיה יוסף הביא אותו להלכה הוא לא נשנה ברבנו ולא במרן ולא ברמה. כלומר, גדולי הפוסקים לא הביאו את הירושלמי להלכה, ואך נוכל לחדש מדעתנו לפסוק כירושלמי מקום שבגדולי הפוסקים ראו את הירושלמי ולא פסקו אותו להלכה, ולכן לא נוכל לאפשר אפילו לפי המשנה ברורה שאדם כזה יוציא אותם ידי חובה, לא יהיה מבחינתם אלא כדבר השנוי במחלוקת. ואיך אפשר לקחת ספק, אדם שחיובו מן הספק, להוציא את הוודאי, ומשום כך לא יועיל ולא יציל, אלא יצטרכו, אם ירצו, לשכנע אותו כי אכן יתארח בליל שבת, יתארח ביום שבת בירושלים, ואז במוצאי שבת או ביום במוצאי שבת וביום 14 לפי שיטתם הוא שם בירושלים, פקע חיובו לפי שיטתם ממקומו, ואז הוא הופך להיות חייב אך ורק כמו הירושלמים, ואז הוא יוכל להוציא אותם ידי חובה. אבל ללא ההסדר הזה לא יוכל להוציא אותם ידי חובה. כאן המקום להעיר ולהסביר את מה שרבים שואלים: מדוע בדין זה של קריאת המגילה, להבדיל משאר הדינים בתורה והמצוות, פיצלו את הדינים וקבעו שהפריזים קוראים רק ב-14 והמוקפים רק ב-15? בזמנו של זה אינו כזמנו של זה. לכאורה זה גדר שלא תתגודדו, ובאמת בירושלמי העלו את העניין הזה שלכאורה יש בזה גדר שלא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. והרי תורתנו מאוד מאוד מעוניינת שעם ישראל יהיה עם אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, וכיצד מלכתחילה ביודעין קבעו חכמים מתכון כזה שזמנו של זה לא כזמנו של זה, ולעוד אלא עוד הוסיפו תוספת לכאורה בלבול וקושי שאמרו אף על פי שזמנו של זה לא כזמנו של זה, יש ויכול להיות שהאדם הוא כל השנה מוקף, ולאותה שנה הוא עלול או עשוי להיות פרוס בין יומו, ויש אדם שכל השנה הוא מוקף ויש הוא עלול או עשוי להיות פרוס בין יומו. ואז השואל שואל, מה יש צורך בכל המורכבות הזו? למה? מדוע נכנסו לכל החילוקים האלה ולכל המורכבויות הללו? עלינו לדעת שמגילת אסתר היא מבטאת גאולה נסתרת, להבדיל מפסח שהוא מבטא גאולה גלויה וניסים גלויים. ונסביר במה דברים אמורים. בניסן התרחשו לאבותינו ניסים של שבירת חוקי טבע. זה גם ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי מעשה מרכבה. זה אפילו ילדים קטנים יכולים לומר זה אלי ואנווהו, כי רואים את ההתרחשות של קריאת ים סוף, שזה משהו שיוצא מגדר הטבע. אבל יש גאולה נסתרת. ומה היא גאולה נסתרת? במגילת אסתר אין אפילו שם השם, אין זכר לשם השם, וגם אין שום דבר שם ששובר חוקי טבע. ואף על פי כן הראה גאולה לאבותינו, כי נמצא זוג של שונאי ישראל, המן והחשברוש, שונאי ישראל, והם יזמו להשמיד, להרוג ולאבד את כל עם ישראל מטבעת נשים ביום אחד לשללם לבוז, והמציאו אפילו המצאה גאונית שגדול הצוררים בתקופתנו היטלר עם השמור זכרו לא עלה עליה. מדוע? כי הוא בנה מנגנונים, מחנות השמדה, תאי גזים, והוביל ברכבות ממקום למקום, סלקציות וכו'. בעוד שהדבר כזה גלוי, מעורר התנגדויות וגרם לכך שאומות העולם עד שהם התעוררו והשיבו לו מלחמה, בעוד שהפרימיטיבים לכאורה במרכאות, אחשוורוש והמן, היו גאוני עולם בתורת השמדת עם, משום שהם נתנו הוראות לכל גויי העולם שנמצאים כמובן תחת שלטונם, שביום 13 באדר יתנפלו כל הגויים במקומותיהם על היהודים, ואין ליהודים רשות לעמוד על נפשם. ואז תארו לעצמכם, הדבר הזה מגיע, אין ליהודי רשות לעמוד על נפשו בכל מקום שהוא יגיע, בין במקומו ובין מקום אחר. הגויים המקומיים מתנפלים והורסים, בין אם זה כוח צבאי מקומי, בין אם זה משטרה, בין אם זה המון עם מוסת ואספסוף. ואז באמת תוכנית השמדה כזו אין מנוס ממנה, היא לא זקוקה למנגנונים, וגדול כוחות האויבים המקומיים לחסל יהודים מקומיים. זוהי תוכנית גאונית מאוד מאוד מסוכנת. אלמלא שהקדוש ברוך הוא ברוב טובו וחסדו ורחמיו עלינו, ואז יצר מציאות שבלילה הוא נדע שנתו של המלך, והתחיל לאט לאט להבין שהמן אומנם משתף איתו פעולה ביחד, נהנה מעזרתו כדי לחסל את היהודים, אבל התוכנית היעד הבאה אחרי תוכנית חיסול היהודים היא לחסל את אחשוורוש ולהשתלט על השלטון. ואז אחשוורוש, מתוך דאגתו לעצמו, לא מתוך דאגתו ליהודים, החליט לשנות ולהפיל את המן ובניו ואת כל החונטה השלטונית שהייתה יחד עם המן, ולקחת איתו את מרדכי ואסתר, ואיתם לשלוט על 127 מדינות. זהו מהפך פוליטי, מדיני, שלטוני ממדרגה ראשונה, שגרם להצלת אבותינו. וזהו הנס, אבל זה נס נסתר, בני אדם לא מבינים. והנס הזה מתגלגל והולך עוד מאז שבשתי סרבה להופיע בעירום במשתה שעשה אחשוורוש, והתגלגל על די כך שהמן אז יעץ לו להוציא אותה להורג, כי העבירה שלה חרגה משבירת צו של אחשוורוש, ויצרה פתח לכאורה למהפכה נשית שכל הנשים תשלוטנה בפרס באיראן, והוציאה אותה להורג. כתוצאה מכך אסתר נכנסה מקומה, ואתם רואים כיצד אל נורא עלילה מתווה עוד חוליה ועוד חוליה ועוד חוליה, עד למהפך הגדול שגרם לשועת אבותינו. ואם כן, כשכבר אסתר ברוב חוכמתה ובתחכומה זימנה את המן פעמיים למשתה, ועיניו של אחשוורוש רואות וקלות, הוא לא מאמין, לא רוצה להאמין שהיא מקיימת יחסים אינטימיים עם המן, מה שעולה לו ביוקר בנפשו, הן בגלל אובדן המלכה שאותה הוא אוהב, והן בגלל הפחד שהנה יש כאן מהפך שעומד להתרחש ויפיל אותו משלטונו. ולכן כשהוא שאל אותה מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו לבוא לעשות כן, והרי הוא יודע בדיוק, הוא היה שותף איתו, הוא אמר לה: תחליטי במי את בוחרת, בהמן או בי. ואז בלב כבד ומורתח אמרה המן הרע הזה, ואמרו חכמים באגדה שבאצבע היא רצתה להצביע על אחשוורוש ולהגיד על המן כדי לכלול גם את אחשוורוש, והמלאך בא והסיט לה את האצבע, דהיינו כוחות נפש עצומים, האינטלקטואל שבא אמר: לא, אל תלכי אחרי אומציות, אל תצביעי על אחשוורוש, תקני אותו ותרחשי אותו למרות שהוא אויב, ובינתיים להשמיד את המן. וכך אחשוורוש ראה את הלויאליות שלה כלפיו, החליט לעשות מהפך ולהשמיד את המן ואת בניו, ומאחר וכעת אסתר אומרת, תן לי עכשיו איגרת חדשה אשר תבטל את האיגרות הקודמות שקוראות להשמדת עם, אפילו בשלב זה שכבר הנאמנים שלו זה מרדכי ואסתר, עדיין הוא מפרפר ואומר, איך אוכל להתגלות במלוא כעורי שבשנה שעברה נתתי הוראות להשמיד את העם היהודי ועכשיו אני מבטל אותם? זה דבר שקשה לקבל על דעת. אלא תוציאו אגרות הנותנות זכות כוח מגן ליהודים להיות עומדים על נפשם ביום 13 באדר, ואכן בכל מקום מקום הגיעו האגרות האלה והיהודים עמדו על נפשם והשם סייע בידיהם והיכו באויביהם במקום אויביהם בהם, ואז ניצלו, וזה יום התשועה ביום 14, ביום 13 מלחמה, ביום 14 נוח, ונקבע ליום הפורים של רוב העולם. באה אסתר ואמרה לחשברוש, דע לך, החונטה השלטונית שהיא לויאלית עם המן, ידעו את הסוד הזה שהתבשל בתוכנו, וירדו למחתרת. עכשיו ב-14 שהם ראו את המפלה של הגויים, וחשבו שבזה נגמר, כבר היהודים חוגגים, יצאו מהכנים שלהם, מהמחתרת שלהם. תן בהפתעה אפשרות ליהודים לפגוע ברוטפיהם אלו, ואז אתה תנצל. נתן ליהודים בשושן גם את יום 14 להפתיע באויביהם ולרדוף את רוטפיהם, ואז ביום 14 או ביום 15 נוח בשושן, ולכן נקבע יום 15 לשושן, ולכל ערי ארץ ישראל מאוחר יותר המוקפות חומת יהושע כמו דין שושן. וחכמי ישראל בכוונה קבעו זמנו של זה לא כזמנו של זה, כדי לעורר אותנו לעיין בטיב ההשגחה האלוהית הנסתרת שהיא לא גלויה כל עין, כדי לראות כל דבר ודבר לאן הוא מוביל לתשועת ישראל. ואם רואים ומגלים את הדברים האלה, אז פוצחים ברינה והודעה לקדוש ברוך הוא ומעמיקים את האמונה, וזה השליחות של פורים, זה המסר של פורים. לכן זמנו של זה לא כזמנו של זה, אף על פי שלכאורה זה התגודדות. אבל שלא יחשוב האדם ויאמר, שדרות מופגזת, נו מה אנחנו נעשה, אנחנו בתל אביב ברוך השם מוגנים. לא, כל ישראל ערבים זה לזה. לכן אם פרוז נהיה מוקף בין יומו, דינו כמוקף, אף על פי שכל השנה הוא פרוז. ואם מוקף כל השנה נהיה פרוז בין יומו, יהיה פרוז, כי כל עם ישראל זה עם אחד. זה רק נתנו לנו צוהרים כדי שדרכם נשקיף על גודל השגחה האלוהית, ולא מעבר לזה. ומשום כך ברוב חוכמת הקודש של אסתר ומרדכי, ובאמת אסתר התגלתה כחכמה גדולה מאוד, והרבה חז"ל עסקו מה היו טעמיה על כל מהלך ומהלך, ורואים שהייתה חכמה גדולה מאוד. אין פלא שבית הדין באותו זמן נענה לקריאתה לקבוע את זה לדורות, וקבעו זאת לדורות, וקוראים את המגילה הזו בברכות. זה יותר מספר תורה, כי בספר תורה החיוב הוא רק כללי לציבור, לא חיוב אישי, ואילו במגילה זה חיוב אישי. אם לא קרא בית הכנסת או לא שמע בית הכנסת, הוא חייב לקרוא לבד בזמנה כל היום או זמנה כל הלילה. משום כך אין צל של ספק שיש כאן מהלך אלוהי גדול שנלמד ממנו לכל המהלכים, על תקומת מדינת ישראל, על ההצלה מן השואה, וכן הלאה וכן הלאה, על כל דבר ודבר. אם רק נעמיק חקור, די לנו ביוצאי תימן, שדווקא בדיוק מלחמת השחרור, לא פחות או יותר, האימם שהוא מוסלמי, מאפשר ליהודי תימן לעלות לישראל, וכך בצורה כזו הם מתדלקים את מכונת המלחמה, מלחמת המגן, מלחמת השחרור. הרי אל נור עלילה, כל הדברים האלה זה דברים נסתרים ולא מובנים אל מלא המהלכים האלוהים. מטרת פורים לגרום לנו להיות יהודים אשר מתבוננים בכל מהלך ומהלך, להראות איך כל מהלך ומהלך מביא לתשועת ישראל בכל יום ובכל שעה. רבי חנינא בן עקשיא.